זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, דלי קבוליניץ.
בוקר טוב לכם. מה עושים ביום כזה? מה עושים ביום כזה? איך נעים בין הזיכרונות, הזוועות, הגבורה, איך נעים בתוך יום כזה? בלתי אפשרי. גם מעל הכל, כל הזמן, העננה הזאת של, חברים, מה זה עכשיו האזכורים של השבעה באוקטובר? חכו, חכו. אנחנו בעיצומה של מלחמה. אבל לא, השבעה באוקטובר לא דומה לשום דבר. זאת לא הייתה מלחמה רגילה, זה היה טבח שנעשה תחת כנפי הביזיון הכי גדול, גם של הצבא המפואר שלנו, ואנחנו יודעים שיכול להיות כזה, גם תחת כנפי ההנהגה הנוראית שלנו בכל מה שקשור ביום הזה. פשוט יום אחר, בית היום הזה אכן נציין כאן. אתם יודעים, קרה משהו מאוד מוזר, כי כל שיר, גם שירים שנכתבו לפני שנים רבות רבות, מקבל היום משמעות חדשה, ויש איזו תחושה שהוא נכתב ממש, ממש עכשיו. כמו למשל, השיר שאקרא עכשיו של לאה גולדברג. שיר שהוא בעצם שיר אהבה. וכולנו פה עכשיו, גם כשאנחנו מספרים על השבעה באוקטובר, אנחנו לא מפסיקים לספר על, על אהבה. אהבה שנגדעה, אהבה שאיננה, אהבה שהולידה געגוע שנמשך כבר שנה שלמה. אהבה, אהבה, אהבה וזוועה, אהבה. ומתוך כאב האהבה של לאה גולדברג, תראו כמה דברים פתאום הופכים להיות רלוונטיים, למרות שלא התכוונה בכלל. מהד צעדיי לא נותר עוד גם רחש עמום בחורשה. אל תצפה כי אומר עוד מילת אהבה חדשה. על שפתיי תאמר, לא אומר, לא אומר מילת אהבה חדשה. ברוח הסתיו חורקת על העץ זמורה יבשה, לעולם לא יחזור השקט, יד המוות נגעה בחורשה. לעולם לא יחזור המזמור והאור, יד המוות נגעה בחורשה. הכניסיני דבויה ואילמת תחת כנף סליחתך השבורה, כל עוד בליבנו פועמת ציפייה חרישית לבשורה. אני חיה, אני שוב, והלב עוד קשוב לאחרון פעמי הבשורה. הנה עוד דוגמה לשיר שהוא, שכתב עוזי חיטמן בזמנו, לא, כמובן לא קשור ליום הזה, כל שהיה איננו בקבר חדש של אסי זיגדון, ושימו לב כמה הוא מחובר עכשיו.
אני הולך קדימה, לא מביט אחור, וחושב על דרך לשכוח לא לזכור, כי כל מה שהיה איננו. אלוהים יושב למעלה שם בעננים, ואני קטן למטה לא בעניינים. אלך עליהם הדרך, לא אפסיק לצעוד, ואחרא גם ברך, אלך להיות ועוד, כי כל מה שהיה איננו. אלוהים יושב למעלה עם המלאכים, אני קטן למטה מחפש דרכים. לא נדע גם פחד, לא נדע מחוף, ונלך ביחד עד הסוף הטוב, כי כל מה שהיה איננו. את פניי אשים קדימה, לא אביט אחור, ותראו אני מבטיח, מבטיח לא לחזור. מה חשוב היום? מה חשוב אתמול? מה חשוב הכל? אם נמשיך לרצות אז יסתדר הכל. מה חשוב היום? מה חשוב אתמול? מה חשוב הכל? אם נמשיך לרצות אז יסתדר הכל.
שוב בוקר טוב לכם. רק נזכיר שהיום נערוך הפסקה ב-6:29, בדיוק ברגע שבו התחיל היום הנורא הזה. זה קורה ברשתות השונות בעת ובעונה אחת, ונייחד דקת דומיה. טוב, אנחנו... החיים ממשיכים, הייתה התראה על חשש לחדירת כלית טייס עוין בראשון לציון פלמחים, כמו שזה קורה לאחרונה, כשיש חדירה דרך הים, אנחנו יודעים שזה כנראה החות'ים או העיראקים, אבל מה זה משנה, נרגיע ונגיד שהסיפור הזה נגמר בניטרול אותו, ניטרול אותו כתבם. נזכיר את רס"ר איתי אזולאי, לוחם ביחידת הניוד שנפל בקרב בדרום לבנון. אז אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת לאלה שהצטרפו עכשיו, שאת יוחד, כל השעה הקרובה תיוחד לשבעה באוקטובר. אנחנו משדרים רק ברדיו תל אביב. כל תחנה היום התכנסה ועושה תוכנית משלה. וידיעות אחרונות, מהדורה מיוחדת, עם כל הכתבים מתייחסים ליום הזה, ואיפשהו אנחנו גם, לא התאהבנו בזה, אבל אנחנו סופרים את זה כדי לא לשכוח. 367 ימי לחימה, 1,687 חללים ונרצחים, 101 חטופים עדיין בשבי, ומדינה אחת שנאבקת על עתידה וממשיכה לחיות את היום ההוא, היום שלא נגמר. ויש בגיליון הזה סדרה של סיפורים שילכו איתנו, ילכו איתנו ימים רבים רבים. וכל הזמן זה משמש בערבוביה, הזוועה ותורי הזוועות. אני לא יודע מה קורה איתכם, אבל יש איזה רגע שאנחנו מאזינים, רגע מבייש. הוא מבייש כי מתחיל איזשהו סיפור ברדיו, בטלוויזיה, וזה נכנס לרזולוציות כאלה שהלב לא יכול לשאת את זה, המוח לא יכול לקלוט את זה, ואתה מעביר תחנה ונשאר לבד. והזוועה ממשיכה לחלחל במוח שלך, וגם ייסורי מצפון יש בזה. זאת אומרת, הם עברו את זה, הם מדברים על משהו שהם עברו. מי נותן לך את הכוח עכשיו לסגור את ה... אנחנו עושים איזה סוג של הגנה עצמית. סימה קדמון כותבת, היום שבו איבדנו את האמון. בין הקורבנות לאלה שדבר מהזוועות לא קרה להם, אבל מסתובבים מוכי צער, בין המפגינים לאלה שקוראים לחכות עם החקירות, בשנה האחרונה עדיין יש משהו שמאחד את כולנו. התחושה שאלו שהיו אמורים להגל עלינו כשלו. חלק יגיד שזה הצבא, ויש מי שמאשים קודם כל את הדרג המדיני, אבל זה לא חשוב לאיזה מחנה אתה משתייך. האמונה במערכות המדינה עבדה לנצח. סימה, אני לא יודע, נצח זה מילה... נצח זה מילה קשה, כי אתה לא יכול להגיד את זה כשאתה רואה כרגע את מעשי הגבורה שמתחילים בשדה הקרב, ממשיכים בשדה הקרב, ואת מכירה מקרוב את הדברים האלה, וזה מה שקורה עכשיו. אנחנו עומדים בפה פעור מול הדור החדש שצמח כאן, דור הטיק טוק, שמלמד אותנו גבורה מהי. כן, שוב, זה עמוד שלם בידיעות אחרונות מדבר על, על הבושה ועל האחריות וכן הלאה. עיניו שיף, הבושה שלכם תעדד לו זמן רב אחרי שננצח. כך הבטיח ראש הממשלה לנשיא צרפת שלשום בעקבות ההצהרה של עמנואל מקרון על רצונו להטיל אמברגו נשק על ישראל. מבלי להתייחס לנושא עצמו, קשה שלא להתאבט כששומעים את נתניהו משתמש במילה בושה, מסוג הדברים שאף פעם אי אפשר לדעת אם הוא מסוגל להרגיש בעצמו. למשל, כשהוא נתפס בשקר ברור ומובהק, או שכל המוניטין הציבורי שבנה, אמר ביטחון, מתרסק בבת אחת. האם בשבעה באוקטובר, אחרי שהלך כמו כל בן אדם לבית הכיסא, נתניהו שטף ידיים, הביט במראה והרגיש בושה? האם למחרת, כשבתי העלמין התמלאו כמעט בבת אחת ב-1200 נרצחים ונרצחות, וכששמע על סיפורי הגבורה המטורפים שעלו לחיילים ולשוטרים האמיצים בחייהם, כשהסתכל בעיניים למשפחות החטופים והחטופות בפגישות הלא רבות שערך איתם? מצד שני, עיניו פה מבדיל בין הצבא, אומר ששר הביטחון והרמטכ"ל, נראים כמו אנשים שמרגישים בושה ואפילו כלימה, אבל זה לא עוזר יותר מדי. שנה אחרי מחדל צבאי שנחרט בהיסטוריה העולמית. יואב גלנט ורב אלוף הרצי הלוי עדיין בתפקידיהם. הלחץ עליהם להתפטר הסתיים ברגע שהחלה המתקפה האגרסיבית בצפון וההצלחות שהיא מביאה. פתאום זה לא משנה שהלוי לקח לעצמו חירות לעצב את המטכ"ל בגיבוי מלא של גלנט, למרות כישלון מחריד עם כל כך הרבה חזיתות. וגם החרדה באליטה הליברלית מפני מי שנתניהו ימנה במקומם. וזה נכון גם יותר לנושא השבק, שגם שם לא ברור מתי רונן בר ישמלא מחיר על הפיאסקו. כבר אין ביקוש ציבורי, לא לבושה, לא למושג אחר, שאיבד לחלוטין מהמשמעות שלו בשנה הזאת. אך ראיות. אולי נמצא איזה מאמר מרים, משהו נחום ברנע, בין פקודה לפקודה על כוס קפה בוץ, בין החבר'ה יכולים להטריס קשות על הממשלה ומהלכיה, אבל זה לא יפגום כהוא זה בנכונות להילחם. זר אולי לא יבין זאת, נסראללה למשל לא הבין, אבל בעיניי זה חלק מהעוצמה של החברה הישראלית. חיים סבתו מדבר על כוחותיה הפנימיים של אומה חפצת חיים. בראש השנה תוקע השופר, מאיר נרדמי, מתריע בקול גדול, מזעי קורא לחשבון נפש. ואז יערר הכל במעשיו, בחטאיו, בכישלונותיו, קרה דבר והוא ישפר את דרכו, ועם שלם יתקן את ליקויו. כל האומות חוגגות פתיחת שנה בחנגאות ומשתאות, יש עוד אומה שחוגגת ראש שנה בחשבון נפש, וביום הכיפורים רוח פיוס, טהרה ואהבה בעולם עד שירצה את חברו. יש עוד אומה שפותחת שנה בפיוס, בריצוי, כפרה וחמלה. טוב, נסתפק בדברים האלה ונשוב מיד למציאות היום-יום. יש עשרות התראות לפיגועים בישראל ובשטחי יהודה ושומרון. ושירה הלוחמת המציינת אתמול נרצחה, פיגוע דמים בתחנה המרכזית בבאר שבע. שירה חיה סוסליק, רק בת 19, סיירת מג"ב. טוב, עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור נעמה אושרי. דוקטור נעמה אושרי היא לומדת ומלמדת את תורת הנפש הבודיסטית בבית אימון רוח. בוקר טוב לך נעמה.
בוקר טוב דרי.
לא אמרתי, אז אני אגיד שהיא גם אימא לשני לוחמים שנמצאים ביחידות לא פשוטות, אם כי זה לא שייך ישירות לשיחה שלנו, ואולי כן. תקשיבי, אני חושב על תפקיד של אנשי רוח בימים האלה, כמה הוא קשה וכמה הוא כמעט בלתי אפשרי. ואני שואל אותך, מה עושים? מה עושים? איך אפשר לחיות עם תחושת התסכול הזאת של מה שחשבנו על עצמנו ומה שגילינו על עצמנו? ועם תחושת האי-וודאות שאופפת אותנו.
כן. הבוקר הזה הוא בוקר מורכב וקשה ועצוב ורב. אני אפילו לא יודעת להכיל את כל המורכבות הזאת. אנחנו כאילו זוכרים משהו שקרה לפני שנה, ופתאום אני אומרת לעצמי, שנה הזאת היא הייתה עכשיו והיא הייתה מזמן. יש לנו באמת איזשהו בלבול מאוד עמוק בתודעה, רגשות מוצפים בין דברים שהיו ולכאורה אפשר היה לסגור אותם, כי רואים ש... חלפו ואפשר להתאבל עליהם, לבין דברים שמתגלגלים, ככה את ההחשבות החדשות, נמצאים בתוך אירוע שבעצם לא הסתיים, ורק מתהפך, ונהיה יותר מורכב, ואנחנו גם מרגישים בתוכנו, אני מרגישה בתוכי, עם כל העבודה הפנימית, כמה זה מורכב, לשאת את כל הדברים האלה ביחד. אבל אני חושבת שאם אפשר להגיד משהו, משהו כללי וגם משהו אולי, זה האתגר, את המשאלה שהלוואי ולא נשכח את האנושיות שבנו, את הלב הפתוח שבנו, את הלב הרך שבנו, את הלב הכואב שבנו, את הלב החומל שבנו. יש כל כך הרבה אי ודאות וכאז, וביום הזה אנחנו גם מתייחדים עם דברים שהראו אז באותה שבת בלתי נשכחת, ומאז כל כך הרבה דברים שרוגשים עלינו מדי יום ביומו. אז למשל, דבר אחד הייתי רוצה לומר לעצמי, שצער והעצב והדאגה הגדולה שאני שויה בה, גם כאימא, גם כאזרחית, הוא באמת תסכול, כמו שאתה אומר. איך אני פוגשת אותו בתוכי באיזשהו אופן שהוא גם... לקבל מקום בתוך הלב שלי. כן, אני חש את הדברים האלה ואני לא מתרחשת לזה. לבין העובדה שאני קמה ועושה את מה שאני צריכה לעשות כאדם בעולם, ובעיקר להושיט את היד ולבקש טוב. וגם כשאני יוצאת ומתרעמת כנגד דברים שנעשים, ואני חווה אותם כאינחת וככאב גדול, איך אני לא מביאה את אותה תחושה של נקמנות, של רצון להירע ולפגוע ולחבל מתוכי החוצה, כי גם אם אני אעשה דברים שמכאורה נראים כדברים שמבקשים להיטיב מתוך איזושהי תחושה פנימית של נקמנות, הם עלולים או עשויים, ואפילו אפשר להגיד לבטח ייצור עקום ופחות טוב ממה שאני יכולה ורוצה להניח. אז כן, יש בי תסכול, אבל אני לא רוצה את התסכול הזה להפוך לחיצים מועלים שפונים החוצה וגם לא לתוכי. צריך להזכיר לעצמנו שבתוך התסכול הזה קיימת גם תקווה. אנחנו ביום הזה מסיימים לא רק כאב מאוד גדול, אלא גם מעשים כל כך מופלאים שהיינו אחד לצדו של השני, ועוד נמשיך ונהיה מדאגה ועד חמלה. רצון להושיט יד ועד מעשה גבורה, אנשים לא תיארנו לעצמנו שאנשים כל כך צעירים יהיו מוכנים לעשות כל כך הרבה טוב לאחרים. אז גם את זה אפשר וצריך לזכור. להיות אדם זה דבר מורכב, להיות שרוח זה דבר מורכב, ואני, אתה יודע, אני מאוד אוהבת את לאה גולדברג, אנחנו מכירים הרבה שנים, אתה מכיר את זה, ו... חזקה עליי, טובים עליי מילותיה, שאמרה על המשורר לא לשכוח לדבר ולעבוד מתוך אהבה, לשורר דברי אהבה מתוך מלחמה. נפרד בתוך מלחמה, והעתיד הנוראה בתוך מלחמת העולם השנייה. האתגר שלנו, אני מאמינה גם היום, באמת איך אנחנו שומרים על האנושיות שלנו. על הרצון להיטיב, אבל לא על ה... לא מתוך מקום של נחמה.
את מבינה לגמרי, את יודעת אתמול אחד משרינו עומד רגע אחרי שנרצחה שירה אותה חיילת של משמר הגבול וזועק נגמר ההומניסטים, ההומניזם, ההומניזם, אין הומניסטים יותר ואת מבינה, אני מסתכל עליו בשיפוט מאוד מאוד גדול ומרחק, אבל אני זוכר ימים, אנחנו ניהלנו שיחות לאורך השנה הזאת, ואני זוכר את הימים הראשונים, כמה דמי רתח, כמה זעם, כמה כעס, כמה רצון לנקום, כמה... יצרים, אגב, שאין בהם, אין בהם דבר עם... עם פעולה נכונה להגנת המדינה, ללחימה נכונה, להצלחה בקרב, שום דבר, זאת אומרת, אין קשר. אבל את יכולה לעשות, להוביל לנו את הזעם הזה למקום אחר?
כן, אני חושבת שהדברים הם מאוד גדולים וקשה לנו לראות את זה, אבל אם ניקח רגע מקרה בודד יומיומי ופשוט דווקא לא מהתקופה הזאת, אלא מקום שבו מישהו... גרם לך להרגיש את אותם התחושות ופעלת מתוך אותם התחושות. פעלת מתוך זעם, מתוך נקם, מתוך רצון של מישהו. תקבל את מבוקשו, את מולו וכו'. כמה פעולה שלך, שלי, של כל אחד שפועל מתוך הדבר הזה, הייתה מוגבלת, הייתה מעוותת, הייתה לא חכמה. במובן זה שלאחר לימים הסתברה כאפילו... לא הביאה לעצמה טוב, אלא המשיך את מעגל הדמים והעיפה. נקמה היא לא פרוסידורת עבודה, היא לא תוכנית עבודה. גם בתוך אנשי הביטחון יש כאלה שאומרים לא להגיב מהבטן. הדבר הזה שמבקש מיד, אנחנו אומרים בצחוק שעדיף להקות בברזל בעודו קר. תן לזה רגע להצטמם, תן לזה רגע להרגיש את המרחב האינטליגנטי שיש בו עוד אפשרויות לבד מנקמה. נקמה מביאה לעוד נקמה, מביאה לעוד נקמה, מביאה לעוד נקמה. זה מעגל אימים שאנחנו משתתפים בהם בעצם העובדה שאנחנו באים עם גישה נקמה. זה לא מבטל בכלל בשום צורה שהיא את הזעם, את הכאב, את התסכול, אבל רגע אחד לעצור ולנשום ולראות מה עוד אפשר לעשות שבעוד 10 או 20 שנה...
אני מזהיר ומבהיר שהדברים שלך לא מדובר בפציפיזם בשום סוג.
לא,
זה לא הכיוון. חלק מהדברים שלך הם למטיבי לכת, והזכרתי את ילדייך שלוחמים בחזיתות הכי קשות ממש
עכשיו. וילדיהם
של אחרים. לא, אני מדבר תמיד יוצא מהאישי. אני רק רוצה להזכיר לפני שאולי נספיק זנב של שאלה שמיד תכף ב-6:29 בדיוק, אנחנו יחד עם תחנות רדיו נוספות וערוצי טלוויזיה נעצור לדקה של דממה, אותה דקה בדיוק לפני שנה קפה הזמן מלכת עבור כולנו. בדקה הזאת אולי מילה על הביחד שגילינו במלחמה הזאת.
כן, אני חושבת שכאב זה מקום שבו, אתה יודע, הפצע זה בתוך משהו שמפציע בנו ומשתף אותנו. זה לא ביחד פלסטי, זה לא ביחד מנומס. זה ביחד להבין שיש לנו איזשהו גורל אנושי, והבחירה הזאת להיות כאן בעולם הזה, לעשות את המסע הזה. אם נסתכל 80 ו-90 שנה לאחור, אנשים עברו דברים קשים, גם העם שלנו עבר, אבל היו שם גילויי גבורה במובן זה של לקחת פרוסת לחם ולחלוק אותה בשניים. אנחנו מסתכלים על זה כמשהו שחלף, אבל זאת ההזדמנות שלנו עכשיו, לראות את הטוב שבתוכנו, את הטוב שבינינו, ולעשות את המעשה של...
ונעמה, וכאן אנחנו עוצרים, כי אנחנו נכנסים עכשיו לדקה של דומיה, אותה דקה בדיוק, כמו שאמרתי, לפני שנה, קפה הזמן מלכת עבור כולנו. כן. ומה תעמוד ותשב? קרועת לב, אך נושמת. זה מה שעלה לי בראש. דוקטור נעמה אושרי, את איתי עדיין?
אני איתך ואני איתנו, והנה רצינו להיות ביחד. ממש מרגישה את פעימת הלב שלך ושל של המאזינים שלנו. זה רגע באמת קורא הלב. והלוואי זה גרום לנו להיות רכים ואדמים וחכמים וחומלים, ותקווה כזאת שאת הדבר הזה לא יתלום איתנו, לא ייתח מאיתנו אף טרור, את הידיעה שיש בנו ופועם בנו לב אנושי, לב שעושה טוב,
אני אחל אותו.
אנחנו
לפני
הקלניות של החורף.
הוא הארץ של הצמיחה. כן, הן צומחות, ראינו את החצב עולה מתוך ה... כל הזמן אני אוהב את הדימוי הזה, אני חושב שגם את, שבתוך איזשהו... הדבר העצום והגדול הזה, השורש שלו,
הבצל,
הבצל, זהו, הבצל חיפשתי. כמו בצל להתגשם, לא שבשיר זה אחרת, אבל הוא מתגשם והופך, והכלניות פורחות, והחיטה צומחת שוב, שזה שורה שהיא קורעת לב, אבל זאת האמת.
אנחנו נצטרך... בית השיטה לפנינו, והזיכרון של יום כיפור, והענפה, והלב הרך. אני מאמינה בתרגול הפנימי הזה, שכל אחד יכול לעשות לעצמו ביום הזה ובימים האחרים. להיות יותר עדינים עם עצמו ועם האחר, לדעת שאנחנו נמצאים בכאב גדול, והדרך לרפא אותו, וניגע בו וניתן לו מקום. זאת תקווה גדולה. יש לנו דרך לעשות, וזאת המשמרת שלנו, לא נוכל לברוח בתוך החיים הזה. זה משולח אותנו לשדה פנימי, אבל זה נותן לנו, אני חושבת, נשימה לעשייה משותפת.
טוב, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לך. תודה רבה. גשם בעיתו, כמה זה חשוב, גשם בעיתו, שיבוא, ישטוף הכל. כמעט כצפוי, כמעט כצפוי, אזעקות בעוטף. מישהו מנסה להזכיר את היום הזה בדרך הנבזית שלו.
תן לנו זמן
עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לנעמה ויינברג, בדודה של איתי סבירסקי, זכרו לברכה. בוקר טוב, נעמה.
בוקר. לא בדיוק.
כן, אנחנו, את יודעת, יש ויכוח בעניין הזה, האם אנחנו, כשאנחנו אומרים בוקר טוב, אנחנו מתכוונים לתקווה של מה שיהיה, או מתייחסים לכאן ועכשיו. אז בואי נעבור ל... עבר לפני שנה, בוקר 7 באוקטובר, את מתעוררת מהזעקה, את בדירה בתל אביב בכלל, פותחת חדשות, ואבא שלך מתקשר ואומר, בואי, מהר הביתה, יש אירוע קשה בבארי, עוד יגיעו בשורות קשות, הוא אומר, כדאי שתהיי כאן שזה קורה. מה קורה מרגע זה?
נכון. מאותו הרגע בעצם,
אני
מתחילה אבא שלי הוא בן קיבוץ מנרה, ואימא שלי בת קיבוץ בערי. משפחה שלי משני הצדדים נמצאת במקומות האלה, באותו הזמן עוד אין לנו מושג מה קורה לא שם ולא שם. כשאני מגיעה בעצם להרגיש לי בשמונה וחצי או תשע כבר, אנחנו מתחילים, פותחים חדשות, וביחד עם כל המדינה יושבים בחוסר עונים, חוסר הבנה מוחלט, הלם, מחכים, מסתכלים על הכתבים בערוצי החדשות, מסתכלים עליהם בתור המושיעים שלנו שיסבירו לנו מה קורה. במקביל אנחנו בשיחות וואטסאפ, בקבוצה של המשפחה, שאני מבינה שגם שם הם מדרו אותנו מהמשפחה שבברי כדי לא להבהיל כנראה יותר מדי, וגם כי הם מאוד לא הבינו. הם דיווחו שהם שומעים יריות וששומעים צעקות ובאותה נשימה בשעה 8:30-9 הם כתבו, כן, כבר אמרו לנו שהצבא בדרך, כשאנחנו יודעים שבבארי במעשה החילוצים הראשונים התחילו בשעות הצהריים. בני המשפחה שלי, מי ששרד, שזו צעת שלי, בת ה-97 היא שרדה לבד אחרי שהמטפלת שלה נרצחה, והיא הוחזקה במשך שעות כמעט ערובה בחצר הבית שלה. היא חולצה רק ב5:30. זה היה חלק מהיום שלנו, בעצם ההבנה של כל מה שהכרנו כבר לא קיים, זה נפל תוך כדי היום הזה, ההבנה הזאתי. ההבנה של אין לנו מדינה, אין מי ששומר עלינו, הם מופקרים שם לגורלם האכזר מול המחבלים השפלים האלה, ולצערי כך התבשרנו שדודים שלי רפי ואורית בירסקי, ההורים של איתי, שניהם נרצחו בבתים שלהם. איתי נחטף מהבית של אמא שלו, ונרצח אחרי 99 ימים של גיהנום.
אז בואי נתרכז רגע באיתי. איתי מצליח לסעוד שלמעלה מ-90 ימים בתוך הזוועה הנוראית, ואז הוא נרצח על ידי השווה שלו, כנראה בגלל רגע של אימה, וכי הפגיזו קרוב, אז הוא רצה לברוח מיד להציל את עצמו, אז הוא רוצח את איתי. את יודעת,
לא, הוא לא ניסה להציל את עצמו, ממש לא. הוא היה אחרי שהוא בעצם שהיה עם נוער גמני, כי נוער גמני ויוסי שרבי, ובניין שהם היו בו הופצץ, ויוסי נהרג כתוצר ישירה מההפצצה הזאת. איתי ונועה שרדו והצליחו לחלץ את עצמם, וביחד עם שווה נוסף הם הועברו מקום מן הסתם. ואז הייתה הפצצה נוספת, ובצמוד לאותה הפצצה בעצם איתי הוצא להורג. ממש ככה, הוא לא ניסה להציל את עצמו, הוא לא ברח, הוא לא סיכן את עצמו.
לא, לא איתי, לא הבנת. אני מדבר על המחבל שהיה לו יותר פשוט. בוא נחסל אותו ולהמשיך הלאה, אבל בואי להתייחס, לא נתייחס לנבל, אלא אני רוצה דווקא להמשיך איתך, כי הדבר הכי טבעי שיכול לקרוא לאדם כזה שעמד מול הזוועה ונלחם 90 יום, זה להרים ידיים, אבל את ממשיכה בפעילות למען אחרים.
אני אגיד לך את האמת, דליק, אני חשבתי לפני שאני עולה לשיחה הזאת היום,
כן.
מה עוד יש לי להגיד,
כן.
ואני בתחושה של מה לא אמרנו. שנה שלמה, לא האמנתי מעולם לפני שנה, בשעה הזאת כשקמתי מהזכה, לא האמנתי לעולם שאני אהיה פה שנה אחרי, חיי השתנו מקצה לקצה, ואני עדיין אמשיך לנסות לשווק, לשכנע, להסביר, להתחנן על למה החטופים צריכים לחזור, על למה החיים שלהם יותר יקרים מכל חיסול שהוא של כל מחבל בחמאס או בחיזבאללה. אני לא האמנתי שאנחנו, אתה יודע, אנחנו חשפנו את עצמנו, אנחנו חשפנו את החטופים, אנשים הופכו בעל כורחם לדמויות ציבוריות, אנחנו חמצנו את הציבור הישראלי לנבחי הנשמה. הכל בניסיון לחבר ולשכנע שאנחנו באמת במאבק הכי חשוב וצודק בהיסטוריה של המדינה הישראלית.
אבל בוא נעשה עשות תיקון. תראי, אני יודע את התסכול כי בסוף לא קרה דבר, אבל כשמדובר בציבור הישראלי, גם כשבודקים סטטיסטית, וגם כשמביטים בהפגנות, שחלקן היו גדולות ומרשימות, ויש אנשים שלא הגיעו, כי כבר היו בתחושה שלי, או שזה לא עוזר, אבל הם היו איתכם. על מה הכעס שלך?
הכעס שלי הוא על הרבה מאוד דברים. הוא על כל
המשפחה
שלי, שאני לא קודם כל זה שאנחנו פה שנה שלמה.
כן.
והוא מופנה למי שיש לו אחריות בדבר הזה. למי שיכול לנהוג אחרת. לראש הממשלה שלי, לממשלה שלי, לשרים שלא קמים ומרימים דגל אדום ואומרים, לא, אנחנו לא נותנים יד להפקרה הזאת. אנחנו אנשים רודפי חיים ולא רודפי נקם. ואנחנו לא ייתכן שאנחנו שנה שלמה והמצב רק מתדרדר. אנחנו הבוקר הותר לפרסום על חייל נוסף, איתי אזולאי, שנפל בקרב בלבנון. הייתה פגיעה במרכז העיר חיפה, יש פצועים. יש פגיעה בטבריה, יש פצועים. יש לנו שלוש חזיתות שאנחנו מנהלים עכשיו בבת אחת. אנחנו מנהלים שלוש חזיתות, 101 חטופים עדיין נמקים, אלפים של אנשים מפונים עדיין מהדרום ומהצפון, ואין להם בתים לחזור אליהם. אולי גם לא יהיו. אז הכעס שלי הוא כלפי זה שאנחנו נמצאים פה בכלל, שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת בשביעי באוקטובר 2024. והכעס שלי, כן, הוא לא מופנה כלפי הציבור ש... שלצערנו אין לנו הרבה מה לעשות, ואנחנו משתמשים בכל הכלים שאנחנו יכולים לעשות ברמה האזרחית והדמוקרטית. אבל יש אנשים במדינה, ויש שרים בממשלה, ויש חברים בקבינט המלחמה, ויש ראש ממשלה אחד, שהוא אחראי לכל האירוע הזה. והוא ממשיך במשך 365 ימים להזכיר את החטופים, להזכיר את האזרחים, לוותר על חיי אדם למען הכיסא שלו ולמען ההישארות ההישרדות הפוליטית שלו, למען הממשלה שלו. וזה כבר ברור לכולנו שיש פה בחירה באינטרסים האישיים על פני האינטרסים המדיניים, החברתיים.
את יודעת, נעמה, יש עוד מישהו שנמצא פה בתמונה, והוא מנותק קשר, יושב שם במנהרה שלו, מחכך ידיים בהנאה, גם נוכח השיח הזה שלנו, ואולי רוב האשמה היא אצלו? על סינואר אני מדבר, כמובן.
כמובן. אני לא כלפי סינואר ולא כלפי חמאס, יש לי איזה שהם ציפיות, דרישות, טענות. לא מהם, יכלתי להתאכזב בשביל העשירי, לא ציפיתי מחמאס, הם האויבים שלנו, אנחנו יודעים את זה כבר הרבה מאוד שנים, מהרגע שהם הוקמו וככל שהם סמכו וגדלו. הציפיות שלי מהממשלה שלי, היא שאחראית עליי. אני לא מצפה מסינואר, האויב, הנפשע והנבל, הרוצח הזה, שיהיה לו אכפת ממני או מהמשפחה שלי ומעתיד מדינת ישראל, להפך, זו היא מטרתו, ברור. אבל לי יש ציפייה מההנהגה שלי, מדינת ישראל, המעצמה החזקה במזרח התיכון, הצבא החזק בעולם, המדינה המשגשגת, שאנחנו מאז הקמתה, הצמיחה המטורפת שיש במדינת ישראל בכל החזיתות. זה מי שאני מצפה שאומר אחוריי, זה מי שאני מצפה שיגן עליי, שיגן על המשפחה שלי, שיציל את החיים שלנו כשזה נדרש. וזה לא מה שקורה.
נעמה, אני עוצר אותך כי יש מישהו שלא דיברנו עליו, וזה איתי, שהוא ניגוד מוחלט, כך הבנתי, לסיפור הזה, סיפור של המוות שלו, איש של אנושיות וחמלה ורגישות ועדינות, סקרן, מחפש שלום ומטיב לראות את האחר, אז נזכור גם אותו ביום הזה. ונודה לך על השיחה הזאת ועל על האומץ, ואל תפסיקי, אל תפסיקי לנסות, אל תפסיקי, כי ליוש יש כוח גדול בזה שהוא מדבק, אז אל תפסיקי.
אנחנו לא נפסיק, אני לא רואה ברירה אחרת. והמאבק החשוב ביותר, ואם אני יכולה רק להגיד דבר אחרון, זה שלציבור אני רוצה להגיד שהיום כל אחד יגיב ויפעל, אתה יודע, בצורה שמרגישה לא נכונה, והיום הכואב הזה, מי שמתכנס בתוך הכאב לבד או ביחד בתקסים, ומחר אני מבקשת שנצא חזרה, ואנחנו נשתמש בכל הכלים שיש לנו בתור אזרחים במדינה הזאת, ובכל הזכויות שיש לנו בתור אזרחים במדינה דמוקרטית, כדי לדרוש ולא לעצור את הדרישה הזאת, כי אנחנו נאבקים על הפנים של החברה הישראלית. אנחנו נאבקים על להיות חברה שרואה ערך בחיים ונלחמת עבורם ולא מבטרת עבורם. חברה עם ערבות הדדי, חברה חזקה שלא מפירה אנשים מאחור. ואנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים כאזרחים כדי לדרוש את זה מהממשלה שלנו, ולא לתת להם לנוח עד שהם ישלימו את המשימה הזאת.
נעמה ויינברג, בדודה של איתי סבירסקי, זכרו לברכה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
תודה.
מראת בלי כוח אולי, אז אמרה היא לאט, כוח יש לי, אם צריך את הלך בסחבות, הלובשת כתיפה מבריקה, אם צריך אקרצף רצפות ואהיה בעיניי כמלכה. אותך אעזוב מיותרת בלילות ארוכים לחכות עד שובי מזרועות האחרת אם צריך לחכות תחכה כך אמרה ופניה באור אם צריך לא לבכות לא אבכה העיקר שאדע כי תחזור כל אשר תבקש ותשאל אמר מה יהיה אם אגיד שעלייך לקום וללכת ולשכוח אותי ושנית לא לשוב כי לרחוב את מושלכת היא רק רגע שתקה ואת חייך אז דיברה ופניה כחפור אם תאמר תאמר לו לחזור, לא אחזור אך דבר רק אחד אל תשאל אל תאמר לי אותך לשכח כי את זאת אהובי לא אוכל בשביל זה לא יהיה לי כוח
אזעקות בגלילה עליון הר חלוץ, כתף, אזור התעשייה כרמיאל, חורשים, סג'ור, רמה, כפר עובדים, מעלות תרשיחא, מגדל תפן, פקיעין, צוריאל, בענה, כרמיאל, גיטה, לפידות, אבן מנחם, זרית שומרה, שתולה, פקיעין, אבירים, מעונה. כן, 6:54 עכשיו. אתם יודעים שאחת הבקשות שאנחנו מקבלים מדי פעם זה, חבר'ה, תרימו, כבר אי אפשר יותר. אז בואו נספר לכם שני דברים. אדיר ינקו הביא סיפור על קצין גולני שנלחם בשבעה באוקטובר, סגן ניב ברנס מקיבוץ נרעם ונפצע קשה בקרב. השבוע, שנה אחרי התופת, הוא עבר את הניתוח האחרון שלו. המנתח שלו זה דוקטור אורן מיכאלי, ששירת בעבר בגולני גם הוא, והגיע במיוחד מארצות הברית לטובת המשימה כמחווה ללוחם. וכעת ניב ברנס שוקל לא פחות, אלא לחזור ליחידה. עניין אחר באותו עמוד, עמוד אחורי של עיתון הארץ, צמיחת העוטף, שנה חלפה מאז השבעה באוקטובר, והחיים בעוטף עזה השתנו לחלוטין. הכאב והצער מורגשים בכל מקום, וחלק מהמפונים עוד לא חזרו לבתיהם, אבל אם יש דבר אחד שעליו לא ויתרו, זה ענף החקלאות, למרות הקשיים, למרות הנזקים, בשנה החולפת, החקלאות בחבל ארץ זה נשארת תמיד, גם כסמל לחוסנו של האזור. חקלאי עוטף עזה, יישובי חבל אשכול בדרום, ועד החממות של חקלאי מושב נתיב העשרה, נלחמו שהגידולים ישרדו, והם הצליחו. גם בזכות מתנדבים רבים, הם הצליחו לייצב את הענף. כיום רוב החקלאים שבו לפעילות, הם מתמודדים עם קשיים רבים, אבל הם שבו לפעילות. תם כתיף הכותנה לפני בו הגשם, ובנתיב העשרה פרחים, ויש גם ניצנים של חקלאים חדשים. אתם יודעים שהייתה נטישה נוראית של חקלאים לפני השבעה באוקטובר כבר, ועכשיו שווים הבנים, ויש תמונה של כתיף כותנה ביד מרדכי, וכאמור פרחים בנתיב העשרה. טוב, בוא נתבונן קצת במבזקים, נראה מה קורה עכשיו, אנחנו פשוט גם היום קוראים דברים. אז בצהל מדווח שזו ארבעה שיגורים לעוטף עזה, שלושה יורטו, אחד נפל בשטח פתוח, חיל האוויר פתח בגל תקיפות ברצועת עזה, ולא פוסלים אפשרות, שימו לב שחמאס ינסה לשגר היום רקטות כולל למרכז הארץ. דובר צהל יחל משעות הבוקר תרגיל צבאי במרחב של הגליל המערבי. התרגיל הזה יכלול תנועה ערה של כלי רכב וכוחות הביטחון. לא מדובר באירוע ביטחוני. וכמו שהזכרנו קודם, רס"ר איתי אזולאי, לוחם ביחידת העניוד, נפל בגדוד בגבול לבנון. הוא בן 25 מאורנית. יהיה זכרו ברוך. טוב, נסתפק בדברים האלה. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעמית תנש, שהביא את הקולות עליכם באשר אתם, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, תודה ליעלי. אני דליק מודה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת. בוקר טוב, ימים טובים יותר. מחכים לנו, אי אפשר אחרת.